מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון, באתר של כאן, ביישומוני ההסקטים השונים. מפיקת התוכנית איתמר בנימין, איתנו באולפן אבי שמאי וכן עוז. שלום לך, מאיה סלע.
שלום יובל. מלחמת הרחובות והבתים זה שם של מדריך ללוחמה אורבנית ודיכוי התפרויות בפריז, שכתב תומא רובר בוז'ו. ב-1849, ככה הוא כותב, המסיתים מלבים את הרגש המתעורר עקב הנסיבות הפוליטיות והציפייה לאי סדרים גדולים. המסר עובר מפה לאוזן, בדרך כלל הוא מבוטא כמשאלת לב, שתהפוך בהמשך לקריאה לפלגנים. אלה מתערבבים בהמון, משלבים אותו בדברי הסתה ובהאשמות המנוסחות בעורמה, ומופנות נגד השרים ואפילו ראש המדינה בעצמו, עד שהם מתרבים מאוד במרכזי הקבוצות, שרובן המכריע מורכב מסקרנים וגורמים לקבוצה, שהיא ברובה לא תוקפנית, להיראות עוינת, כך שהתקרית הקטנה ביותר עשויה להתאפס כאות להתקוממות של ממש. על שם המניפסט הזה בחר האדריכל שרון רוטברד לקרוא לספר החדש שלו, מלחמת הרחובות והבתים וטקסטים אחרים על העיר. מדובר באסופה של טקסטים מכוננים על אורבניזם, לצד פרשנויות והעברות חשובות של שרון רוטברד עצמו, שעוסקים בפריז, שמקומה בסדר החברתי, הוא מצטט רוטברד את בנימין, שקול לזה של הוויזוב בסדר הגיאוגרפי. זהו הר געש, מסוכן ונוהם, קור של מהפכה. אנחנו נדבר היום עם שרון רוטברד על הספר המסעיר הזה, אותי הוא הסעיר. נשאל אותו בין השאר, מה אנחנו צריכים להבין על עצמנו לאור הטקסטים האלה? כי מדובר בעיר, כל עיר. בוא נדבר קצת על תל אביב גם איתו.
בהחלט נדבר על תל אביב ועל ערים באופן כללי. נדבר גם עם פולינה ברוקמן בפינה שלנו, שפה אחת ודברים אחדים, שבה אנו מזמינים מתרגמים ומתרגמות לספר על עבודתם. פולינה ברוקמן היא מתרגמת מרוסית, לאחרונה היא פורסם בהוצאת לוקוס הספר סופה של ולדימיר סורוקין בתרגומה.
אבל לפני כל זה, היום ה-21 בדצמבר הוא היום הקצר בשנה, היום היפוך החורף בחצי הכדור הצפוני, כלומר זה היום שבו נטיית כדור הארץ ביחס לשמש היא הרחוקה ביותר. זה אומר שמבין 24 שעות היממה, ביום הזה הכי מעט שעות הן שעות אור, ואילו הלילה ארוך ביותר.
זה מרגש. לרגל היום הזה רצינו לחגוג את הסיפורת הקצרה. כיוון שזה היום הקצר בשנה, החלטנו ללכת אל הסיפורת הקצרה ביותר, ספרות הבזק, בשמה הלועזי פלאש פיקשן, ספרות שכשמה כן היא קצרה מאוד מאוד. כמה היא קצרה, הדעות חלוקות. יש כאלה שמנופפים בסיפורים בני שש מילים, כמו הסיפור הקצרצר המפורסם למחירה, נעלי תינוק, מעולם לא ננעלו. הסיפור הזה מיוחס להמינגווי, אם כי כמובן יש מי שמפקפק באמיתות הקשר הזה. ויש גם סיפור קצרצר של אוגוסטו מונטרוסו, כשהתעורר, הדינוזאור עוד היה שם.
טוב, אנחנו לא הלכנו לקיצוניות הזאת, והחלטנו שנגדיר סיפור קצרצר ככזה שהוא בין 100 מילה, כדי לחגוג את היום הקצר בשנה עם ספרות בזק קצרצרה. ביקשנו משישה סופרים וסופרות ומשוררים גם לכתוב עבורנו סיפורים של עד 100 מילים ולקרוא אותם בקולם, ואנחנו נשמיע אותם בתוכנית. אז נתחיל יובל עם סיפור קצרצר של המשורר אלכס בן ארי, שכתב את הספרים מים מים, התקווה 69, קורת השער, ימים סמויים. והוא כותב פשוט על היום הקצר בשנה, ועוד כמה דברים, בוא נשמע.
היום הוא לא היום הכי קצר בשנה. כלומר, יש עובדה מדעית שאומרת שכן, משהו עם סיבוב כדור הארץ, אני חושב, אבל היום הזה לא באמת קיים. הוא אוסף של אשליות נעימות. האשליה המדעית שאנחנו מבינים איך העולם עובד, האשליה הניו-אג'ית שאנחנו בחיבור לטבע, האשליה הסולידרית של האנושות, מעבר לכל ההבדלים והמחלוקות, יש בסיס משותף. פעם האשליות האלה היו עוד יותר נעימות. היום העצמות שלהן כבר חורקות קצת, ועל קירות הבית שלהן כבר רואים את הסדקים. ובכל זאת, אנחנו איתן עדיין. היום הוא לא היום הקצר בשנה. היום הקצר בשנה הוא היום בו שרפת הכי הרבה שעות באינסטגרם. חג שמח.
חג שמח גם לך, אלכס בן ארי.
זה נשמע משמח. וזה סיפור נהדר ממש בעיניי, ונמשיך עם עוד סיפור אחד של סיוון שיקנאג'י. ב-2018 היא זכתה בתחרות סיפורת בזק, תחרות של איגוד תוכניות הכתיבה האירופאי עם סיפורה אנרגיה קינטית. היא גם כתבה את הספר 88, שבו 88 סיפורים, בני 88 מילים כל אחד. אז היא מומחית לדבר הזה, בואי נשמע את הסיפור שלה.
האיש שבטנק הוא בעלי. כשהיה חייל וחזר ממערבים בג'נין וברמלה, לפעמים גם 72 שעות רצוף על התחת, היו לו תחורים. ואנחנו היינו מאוהבים חזק, כמו ריח של קניון. לא הגיוני שאנשים ישעו מרצון במקום צפוף עם יותר מדי ריח ככה. כשהשתחרר לא רצה יותר לחזור לתוך הטנק, אז הפך לאפסנאי. ברור שזה יושב על פוסט טראומה, אבל בצד שלו שותקים מדברים כאובים כאלה, ואני, מרגע שנולדו הילדות, לא נשאר לי טיפול בגוף לתת לו. אבל ככה החיים, דווקא. ופגז שהוא ירה לפני 20 שנה, נחת עלינו בטיול משפחתי, באמצע כביש הערבה. שלט שטח אימון טנקים, תרגט אותו, ובום, משפחה שלמה התפוצצנו.
ואנחנו עם מלחמת הרחובות והבתים וטקסטים אחרים על העיר. אסופת טקסטים שקיבץ ותרגם מצרפתית שרון רוטברד, שגם הוסיף עברות ופרשנויות ורקע, וזה ספר על העיר פריז, אבל גם על ערים בכלל, ספר מסעיר ויפה, עוד מעט נבין למה, מה אני כל כך נסערת. כך למשל בטקסט של לואיז מישל, הכרזת הקומונה משנת 1898, על הקומונה הפריזאית שהוכרזה ב-1871, נכתב כך. הכרזת הקומונה הייתה מרהיבה. לא הייתה זו חגיגה של שלטון אל טקס קורבן. אפשר היה לחוש שהנבחרים מוכנים למות. אוקיינוס אנושי תחת כלי הנשק, הכידונים צפופים כשדה שיבולים, החצוצרות קורעות את האוויר, הלמות הטופים עמומה, וביניהם הדופק שלא ניתן לטעות בו של שני הטופים הגדולים של המונמרטר. אלה שבליל כניסת הפרוסים ובבוקר ה-18 במרץ העירו את פריז עם מקלות הקסמים וידי הפלדה שלהם שהפיקו צלילים מוזרים. הפעם האזעקות נדמו. עם הום התותחים הכבד במרווחים סדורים הצביע למהפכה. הכידונים קדו לפני הדגלים האדומים שהקיפו כאלומה את פסל הרפובליקה. בפסגה דגל אדום עצום. האדריכל שרון רוטברד פרסם עד כה את הספרים עיר לבנה עיר שחורה, אברהם יסקי, אדריכלות קונקרטית, וערך ספרים כדוגמת, לא ביפו ולא בתל אביב, סיפורים, עדויות ותעודות משכונת שפירה, וערך עוד כל מיני ספרים. יש בספר הזה מבחר ענק של טקסטים, מאמרים, מניפסטים, מסות, שמתפרסמים לראשונה בעברית, ועוסקים בעיר, באורבניזם, בארכיטקטורה, אבל גם במהפכה, בלוחמה אורבנית, התקוממות מזוינת, מעמדות, חופש, סניטציה, כל מיני דברים. שלום, שרון רוטברד.
בוקר טוב, מאיה, עם יובל גם כן שם, אני לא שמעתי אותו.
שלום, שלום, בטח.
כן, בוקר טוב, יובל.
שרון, אחד הדברים המפתיעים, אותי הפתיעו, כשהתחלתי לקרוא את הספר הזה, שיש בו ככה, הובטח לי טקסטים על פריז, זה בעצם, והסעירו אותי והלהיבו אותי כמובן, זה האלימות וההתנגדות וההתקוממות שדרשה העיר פריז, שאולי דורשת כל עיר, הר געש מסוכן ונוהם, קור של מהפכה, כתב עליה בנימין.
נכון. כן, האמת היא שאתה סיכמת פחות או יותר את הספר, אני לא, אני כמעט לא מרגיש שיש לי הרבה מה לומר. כן, אבל הסיפור של הקומונה זה סיפור חשוב, אני חושב, בהיסטוריה של פריז בפרט, ואולי של ערים מודרנות בכלל, ואולי זה גם היה איזה מין רגע מהפכני כזה שהוא יכולות להיות לו כל מיני פרשוניות, אבל קודם כל, כמו שאמר אנגלס, ואחר כך הסיטואציוניסטים שמחים לטטט, הקומון הזה היה בעצם הביטוי האמיתי של מה שאפשר לקרוא לו הדיקטטורה של הפרולטריון, זאת אומרת, איזושהי תפיסה שאומרת שהכוח צריך לבוא מלמטה ולא מלמעלה, ובפריז התפיסה הזאת בדיוק מאיפה נמצא הכוח, אם הוא מלמטה או מלמעלה, זה אפשר להגיד מגלם את כל נגיד את כל הדילמות ההיסטוריות, הטכנומיות, הפוליטיות וגם הצבאיות של פריז. מהבחינה הזאת פריז היא דוגמה נגיד מופתית להרבה דברים שקורים בכל הערים בעולם.
תשמע, מאיה שואלת על אלימות, ואני חייב להגיד שיש בטקסטים האלה, אני לא הייתי רוצה להגיד אליצות לקראת האלימות, אבל ממש מסתכלים עליה כעל איזה מין, מה זה, זה אפילו יותר מהכרח, זה משהו שמצפים לו, זה משהו שיודעים שצריך לקרות, כל הצדדים ככה מתכוננים אליו, זה נשמע ממש כאילו יש שם איזה סוג של שמחה, לא שמחה, שמחה זה לא מילה, אבל ציפייה אולי, הבנה שזה חלק מה שאורגני מהאורבני.
קודם כל, אני חושב שהבסיס לכל זה, זה ההבנה שהעיר זה קודם כל מרחב של קונפליקט, מרחב שבו יש כל מיני כוחות שמתחרים, שמציגים את עצמם, שמסתדרים בכל מיני צורות. ומבחינה הזאת, העניין הזה של האלימות זה לא כל כך משהו שאני כל כך חוגג אותו, כמו שאני מראה אותו, אני לא רוצה להגיד חושף אותו, כי אחרים חושפים אותו, אנשים כמו לפבר או וירגיליו או הסיטואציוניסטים לדרכם או בתאי, זאת אומרת, באיזשהו אופן השאלה הזאת של האלימות היא עומדת במרכז הספר, וגם כשאנחנו מדברים על כל מיני תופעות כביכול של איתות שלום, של תכנון או של בנייה מחדש, אז גם שם אנחנו מדברים על אלימות. במובן הזה הטענה היא שהייפוי האסטרטגי של אוסמן הוא בעצם היה סוג של המשך של מלחמת הרחובות של בוז'ו. אז מבחינה הזאת, אני אגיד, השאלה של האלימות היא שאלה שרואים אותה בכל מקום.
נכון. אני רוצה לדבר, שרון, על הטקסט הזכות לעיר, שבו נכתב על ההומניזם הישן שסיים את תפקידו. אני מצטטת, פיגרו החנות המפוחלץ כבד מאוד ומריח רע. הוא כבש הרבה מקומות ציבוריים ולא ציבוריים, שהפכו עקב כך לבית קברות תחת מסווה הומני. מוזיאונים, אוניברסיטאות, פרסומים שונים. ואני רוצה לשאול, אתה יודע, כמו במקרה של דייג אוהב דגים, השאלה הזאת, ארכיטקטים אוהבים את האנשים שאמורים לגור בערים שהם מתכננים, או שזה מוטל בספק?
אני מזכיר של ציטוט של פלובר שאומר, ארכיטקטים מטומטמים כולם, תמיד שוכחים לתכנן מדרגות בבתים. אז מבחינה הזאת, כן, זאת אומרת שהארכיטקטים פה והמתכננים, אני חושב שמוצגים כאן די בבהירות, נגיד, בצד של הרעים.
נכון.
זאת אומרת, ובהחלט יש כאן טובים ורעים, נניח, ויש כאן איזשהו, נגד מי שאפשר לראות אותו, ולכן אני גם מציין כאן שבאסופה הזאת אין טקסטים של ארכיטקטים, או אם יש שם אנשים שהיה להם איזשהו נגיעה ל... ארכיטקטורה הזאת נגיעה יחסית אפיזודית או נגיד צדדית. זאת אומרת שרוב הטקסטים כן בהחלט נגועים או טיעונים באיזשהו סנטימנט אנטי-ארכיטקטוני ואנטי-אורבניסטי.
חלק מהדבר שאתה כותב בהקדמה זה שמדובר בטקסטים, כי אתה גם, חוץ מכל הדברים שאמרתי, אתה גם מלמד. אז בעצם זה טקסטים שסטודנטים קוראים, שזה חשוב, סטודנטים לארכיטקטורה.
בין השאר, אני חושב שיש כאן הרבה טקסטים שיכולים להיות שימושים לסטודנטים אחרים, וגם אני גם מקווה שזה יגיע לאנשים... יותר צעירים, לפחות בעיני רוחי, זה ספר לבני הנאורים שמן הסתם גם משלים הרבה דברים שאולי אני הייתי צריך לקרוא בגיל 16 או 17.
אתה חושב, זה ספר לבני הנאורים?
אני חושב.
שיהיו מודעים לזה שזה, דברים הם לא קוראים סתם, נוחתים עליהם פה בניינים והכל. מישהו מתכנן את זה.
אבל גם שיהיה להם את רוח המהפכה וש...
התנגדות.
התנגדות, כן.
כן, כן, בטח, אבל אני אומר, זה גם, יש כאן בהחלט גם ידע, סוג של ידע שימושי, לפחות בפריז, איך איך לבנות בריקדות וכן הלאה.
כן, יש שם גם ידע שימושי על איך שוברים אותן, אז כאילו, אני לא יודע, שני הצדדים ככה מקבלים כלים שימושיים להילחם אחד בשני.
כן, אולי גם בצהל יקנו את זה.
אז אני רוצה באמת לשאול אותך, למי כאילו, צריך להגיד, זה פרויקט? אולי נתחיל במה גרם לך בכלל להסתער על הפרויקט הזה, כי צריך להגיד, זה פרויקט מטורף מה שעשית כאן. יש פה, קודם כל, זה ספר נורא נורא יפה. הוא עשוי יפה, יש בו הרבה סרטוטים והסברים, והוא מושקע מאוד, והוא כולל המון המון טקסטים, ואני רוצה לשאול אותך, בעצם אולי נתחיל עם, לפני שאני שואל על קהל היעד, ומה רצית להשיג, מה גרם לך בכלל, איך לא התייאשת בדרך גם? מה גרם לך לעשות את זה?
לא יודע בדיוק אם זה ממש היה איזה מין דרך כזאת, זאת אומרת שקודם כל זה באמת אסופה של דברים שאני אספתי ומחשבות שחשבתי. אני כמובן מבחינתי, זאת אומרת שזה קשה להגיד כמה זמן הספר הזה נכתב, אבל אני חושב שרוב הטקסטים המתורגמים כבר היו גמורים לפני הקורונה, ואז היה איזה רגע כזה שחשבתי שאני אקפוץ ונכתוב 10 ימים הקדמה, ואז פרצה הקורונה, אז קצת היה לי יותר זמן לשבת ולכתוב. אז ההקדמה הייתה איזה מין סוג של פספרטוק כזה, שמקיף את הטקסטים, אבל חלק מאוד גדול מהטקסטים זה באמת דברים שאני תרגמתי כאילו לעצמי או לסטודנטים, נגיד תיאוריית הדריב, שבדרך כלל הסטודנטים היו מכירים בשם תיאוריית הסחף, אבל בכיתה היינו אומרים דריב, אז לכן כבר שיניתי בסוף לתיאוריית הדריב, אז זה טקסט שהתחלתי ללמד אותו, אני לא יודע מה, לפני אולי 20 שנה, וכאילו זה סטנדרט בכיתות שלי שהסטודנטים עושים דריבים כל הזמן.
איך הם מגיבים, אגב, סטודנטים לטקסטים האלה?
אני חושב שהרבה... סוג של תגלית. אני חושב שזה גם מאוד מאוד שימושי, כי נגיד, אם אומרים לארכיטקט, לך תלמד איזשהו אתר, אז הוא יושב והוא מוציא תוכניות מהאינטרנט, או שהוא נגיד עושה טובה והולך ולוקח כמה ציומים שאחר כך ישמשו אותו, נגיד, לעשות פרספקטיבות ודברים כאלה. ואני אומר להם, אני אתן להם דריב שהם צריכים להיות שם 24 שעות, עם תוצרות מסתובב שם. אז מבחינה הזאת זה גם, נגיד, סוג של חינוך עצמי ביחס לאיך אני מתנועע במרחב, איך אני משתמש בעיר ודברים כאלה, אבל זה גם מאפשר לנו להבין, נגיד, אם למשל צריך ללמוד אתר מסוים, אז לא להבין אותו רק ברגע הזה של הפוטו-אופ שלקחתי את התמונות, אלא גם לראות איך זה בבוקר, איך זה בלילה, מה קורה שם. זה סוג של כלי שהוא חשוב.
אני רוצה לשאול איך הטקסטים האלה, אנחנו, נגיד, אנחנו התל אביבים, אנחנו מסתכלים על הטקסטים האלה, מסתכל עליהם בתדהמה, עיניים מעוגלות, אני בכלל לא, אני שואל את עצמי, איך זה רלוונטי לחיים שלנו? אתה יודע, מושגים כמו התנגדות, או ארכיטקטורה, הם כמעט זרים לנו, אנחנו מסתובבים פה במרחב האורבני הזה, שהוא מקרי במקרה הטוב, ו...
הוא בכלל לא מקרי, מה מקרי בו?
לא מקרי?
שום דבר לא מקרי.
שום דבר לא מקרי. לא יודע, זה מרגיש ככה.
הברדק הזה לא מקרי?
הברדק, כן.
זה בכלל לא ברדק, זה כמו ש... תסתכלו על תל אביב, עכשיו זה נראה בדיוק כמו פריז בתקופה של עוצמן. שהכל שם היה חפור וכולם עצו כסף.
נכון.
זה בדיוק אותו הדבר, ושאף אחד היה כסף לגור בעיר, וכולם הלכו לגור בכל מיני צריפים, זה בדיוק אותו הדבר, מה בדיוק השתנה?
אז אנחנו יכולים לראות פה את העתיד שלנו בספר הזה?
רגע, אתם מדברים ביחד, אני לא שמעתי.
מה צפוי לנו בעצם, התל אביבים, בעוד 100 שנה?
אני לא יודע, תראי, אני גם מזכיר שם באחת מהערות, אני לא יודע, ניגעת לשם, אבל... הציטוט היחידי מעיר לבנה, עיר שחורה, זה מטקסט שכתבו המתיישבים של נווה שאנן, שזה באמת אולי המקום להגיד שאנחנו חוגגים השנה, 100 שנה לנווה שאנן. אז המתיישבים של נווה שאנן בשנת 1921 כתבו לקונגרס הציוני וביקשו כסף, אבל בין השאר הם אומרים, והם מציינים את זה בצורה מפורשת, שהצורך בבנייה של נווה שאנן נובע מזה שכל בן אדם נורמלי שעובד בעבודה נורמלית, או אפילו יש לו מקולת או איזה עסק, הוא צריך לשלם חצי משכר הדירה שלו, חצי מהשכר שלו שכר דירה.
כן.
אוקיי? זה בשנת 1921, לפני המצאת הבאהאוס ולפני...
לפני העיר הלבנה, כן.
ולפני העיר הלבנה, אוקיי? ועכשיו, ולפני המצאת הארכיטקטורה המודרנית, כי לקראת הארכיטקטורה נכתב שנתיים אחר כך, אז אנחנו מסתכלים מאה שנה של ארכיטקטורה מודרנית, ובדרך כלל כשאני מספר את האנקדוטה הזאת לסטודנטים שלי, אז אני עושה איזה מין פאוזה כזה, ולפני שאני מספר כמה משנים שכר דירה. ואז שאני מספר, ואז שאני אומר כמה משנים שכר דירה, אף אחד לא נופל מהכיסא.
כן.
כי כולם שואלים חצי מהשכר שלהם
נכון,
שכר דירה.
נכון.
אז זאת אומרת שעם כל, עם כל הארכיטקטורה המודרנית, עם כל הכוונות היפות, לא בדיוק קרה שום דבר עם העניין הזה.
אז אתה אומר מהפכה זה בעתיד שלנו.
אז לא יודע, יש שם איזה, יכול להיות כל מיני דברים. מצד אחד יש את בנימין שאומר זה ייסורים, היקום דורך במקום, אנחנו כל הזמן ייסורים נצחים ותמיד חדשים. אז אנחנו ככה באיזה מין לופ כזה של הלם אחרי הלם נניח. ואולי יש את הרעיון של מאו שאומר שאנחנו נמצאים מלחמה וצריך להתכונן מלחמה ממושכת.
טוב, עם המילים האלה אנחנו בהחלט נסיים. זו כותרת, מלחמת הרחובות והבתים וטקסטים אחרים על העיר, אסף תרגם מצרפתית והעיר, שרון רוטברד, הוצאת בבל. ספר יוצא מן הכלל, תודה רבה לך, שרון.
תודה לכם.
תודה רבה.
אנחנו ממשיכים, יובל. נכון. עם פרויקט ספרות הבזק שלנו לרגל היום הקצר בשנה. אנחנו נשמע עכשיו את הסיפור הקצרצר שכתב הסופר בועז ישראלי. נציין את הספרים שהוא כתב עד כה, נביחות באלכסון, איפה כולם, הדריכה על השכן המסוכן, ובריכת התנינים שגמרנו עליו את ההלל כשהוא יצא, כי הוא באמת ספר נפלא. בועז ישראלי, בבקשה.
מודעת הדרושים שחיכיתי לה. לחברה, בתחום הציוד הרפואי, דרוש אחראי קשרי לקוחות ולוגיסטיקה. התפקיד כולל קשר מול לקוחות ותאום הליכי הטמעת מידע במערכת וכו. על המועמד להתחייב למשרה מלאה על פי תקנון החברה 4 שעות עבודה ביום. מכיוון שמדיניות החברה מכירה בז'אנר הסיפור הקצר כתחום בעל חשיבות עליונה, תעודד ההנהלה עובדים להקדיש את רוב זמנם בעבודה לכתיבת וקריאת סיפורים קצרים. עובד שיפגין מסירות בפעילות זו יקבל לרשותו רכב מנהלים. בהתחשב במחקרים בדבר תחושת המלנכוליה שעלול העובד לחוש במהלך שהותו במקום העבודה, יותר לעובד לצרוך חשיש, מריחואנה, וויסקי, בירה או יין. עובד שלא יביא את החומרים האלה מביתו, יוכל לקבלם מידי סמנכ"ל משאבי אנוש. היעדרויות מהעבודה ללא התראה מוקדמת יתקבלו בהבנה ואין צורך באישור מחלה מרופא. תודה.
טוב, אני באה לעבוד אצל בועז ישראלי.
חד משמעית. נשמע לי הטקסט שלו לא בלתי קשור למה שמתואר במלחמת הרחובות והבתים.
בדיוק.
עוד סיפור אחד במסגרת הפרויקט הזה של המשוררת והסופרת תהילה חכימי, שכתבה את הספרים מחר נעבוד במים וחברה. בבקשה.
חוותה. התינוק אמר אבא. היא ענתה לו אבא ופתחה את המחשב. היא צריכה לחזור לחיפוש העבודה, חייבת למצוא משהו. התינוק התהפך על צידו ואז בחזרה אל הבטן. הוא צחק ובכף ידו חוות על הרצפה. בתיבת המייל חיכה עוד מייל דחייה. היא לא זכרה שהגישה למשרה הזו. היא גם לא עמדה בתנאי הסף. היא קראה את המייל עד החצי. זה היה מייל אוטומטי. את מוזמנת לשמור איתנו על קשר. להגיש למשרות נוספות. היא לא מחכה אותו. אחר כך נשכבה לידו. אימא, אמרה לו. אימא. וחוותה בידה על הרצפה. התינוק התקרב, תפס את אצבעותיה, וחוות את ידה בעדינות על הרצפה.
עכשיו, שפה אחת ודברים אחדים.
מה שכרוך בכאן תרבות, יובל אביבי ומה סלע עם מגזין הספרות היומי שלכם, ואנחנו עם פינת התרגום שלנו, שפה אחת ודברים אחדים. זה פינה שבה אנחנו מבקשים מתרגמים ומתרגמות לספר על עבודתם. היום אנחנו עם פולינה ברוקמן, שהיא מתרגמת מרוסית, תרגמה לאחרונה את הספר סופה של ולדימיר סורוקין, שיצא בהוצאת לוקוס. לפני שנדבר עם פולינה, בואי נקרא את הפתיחה של סופה בתרגומה. ככה זה מתחיל. עליך להבין, אני מוכרח לנסוע, נופף פלטון איליץ' בידיו בחמת זעם. חולים מחכים לי, חולים, מגפה, זה אומר לך משהו? המפקח על תחנת הדואר הצמיד את אגרופיו למותנייתו, שנתפרה מפרוות גירית ורחן קדימה. כיצד זה לא נבין? כיצד לא נבין? עליך לנסוע, אני מבין היטב, אדוני, אבל אין ברשות איסוסים, ועד מחר לא יהיו לבטח. אבל איך יתכן שאין לך סוסים? זעק פלטון איליץ' וכעס צלצל בקולו. מה התועלת בתחנה שלך, אם כך? זו בדיוק התועלת. שהסוסים עזלו כולם ולא נותר אפילו סוס אחד. אף לא אחד, חזר ואמר המפקח בקול רם, כמדבר עם חרש. אלא אם כן בערב יפלו עלינו מן השמיים, בדרך נס, סוסי דואר. אבל איך תדע מתי זה יקרה? פלטון איליץ' הסיר את משקפי, המצבט שלו ונעץ במפקח מבט ממושך כאילו הבחין בו זה אתה. האם אתה מבין, אבאלה, שאנשים גוססים שם? המפקח פתח את אגרופה והושיט את ידיו אל הדוקטור כמבקש נדבה. וכי כיצד לא נבין? וכי מדוע לא נבין? נוצרים טובים, נוטים למות, צרה צרורה, כיצד לא נבין? אבל הבית בחלון, ראה מה מתחולל שם. פלטון איליץ' הרכיב את משקפי המצבט והעביר בהסח הדעת את מבט עיניו הצוות אל זגוגית החלון המחוסה, שכבת קרח, שלא הייתה כל אפשרות לראות דבר מבעדה. מעבר לחלון עדיין עמד יום חורף סגרירי. זה כאילו נכתב עבורנו.
ועכשיו היה גם, לא יודעת אם שמת לב לרעם, שהיה פה עכשיו, ששמענו משהו מטורף.
זה כאילו
התכוונו. סופה ומגפה.
סופה ומגפה. שלום פולינה ברוקמן.
שלום.
אתם תכננתם את זה מראש? זה מה שעשיתם?
כן. אגב, קראתי נפלא, וגם אני שמעתי סיוק את הרעם, וזה היה מקסים.
אני רוצה רק לשאול, לפני שאנחנו ניגשים לכל הדבר הזה, כדי שאני לא אשכח, הוא אומר לו פה אבאלה. ומעניין אותי מה זה היה במקור, כשאת תרגמת לאבאלה.
אוי, אני לא זוכרת מה זה היה במקור, אבל...
כי אבאלה, יש משהו נורא ישראלי בדבר הזה, אבאלה, שפונים ככה אחד לשני. אבאלה, דוד.
כן, מדובר באיש משכיל שפונה לעובד זוטר. כנראה זאת הייתה דרך לפתור את זה, אני לא זוכרת מה זה היה במקור, אבל אני מניחה שמשהו כמו אבאלה, כן.
אוקיי. אז בואי נדבר על ולדימיר סורוקין, שהוא סופר, שאנחנו כבר מכירים כמה ספרים שלו, והוא סופר מאוד מאוד קיצוני.
אם הוא סופר קיצוני. יש שחושבים אותו לקיצוני, ויש שקוראים לו הקלסיקון האחרון.
אוקיי, אוקיי.
בכל אופן, כן, יש ארבעה ספרים שלו שכבר תורגמו. אחד זה יום מחייו, בחייו שלו פריצ'ניק, שתרגם, שכחתי את שם המתרגם, ועוד שניים שאנחנו תרגמנו. דווקא הספר האחרון, סופה, הוא... כפי שסורוקין עצמו תיאר אותו, זה הספר הכי ספרותי שלו, הוא לא קיצוני, אין בו אלימות, אין בו פוליטיקה, אלא עלילה רוסית קלאסית, רוסית או בכלל מזרח אירופאית.
אני רוצה לשאול אותך על השמות בספר הזה. זה נראה כמו אתגר לתרגם את השמות, את יכולה לספר לנו על זה?
כן, אז יש בספר, זה אתגר, זה משחק נחמד היה. מאוד נהניתי, יש שמות של כלי רכב, יש שמות פרטיים מדברים כאלה. אז יש את העצמנוע שבו נוסע, שזאת מסחלת בעצם, שמציעה את הדוקטור.
מסחלת עם סוסים ננסיים.
עם סוסונים, כן, שהם בעצם מדמים, כן, מדמים כוח סוס, כן, אז עצמנוע הוא מניע את עצמו. אז בעצם המילה שסורוקין השתמש בה ברוסית, זה... אם נתרגם אותה זה קורקינט, זאת אומרת, זה הכלי. אבל כמובן שלא יכולתי להשתמש במילה קורקינט, אלא בעצם הכוונה הייתה באמת כלי שמניע את עצמו באמצעות הסוסים, אז המצאתי מילה.
עצמונו הזה עובד טוב מאוד בעיניי. אני חושב
שהאקדמיה
ללשון עברית בהחלט יכולה לאמץ את זה.
יכולה לאמץ.
מעניין אותי, האם היו לך יחסים איתו בזמן שתרגמת, זאת אומרת, את מתייעצת איתו, את שואלת, יש לך איזה דיאלוג איתו, נפגשת איתו?
כן, כן, יש, היה דיאלוג שהתחיל עוד בתרגום הראשון של מרק סוס, ואז שאלנו, דינה מרקון העורכת ואני כתבנו ושאלנו שאלות, והוא ענה והסביר, ויש איזו התכתבות נחמדה ונעימה. כן, וחוץ לזה היה גם מפגש קוראים דרך זום, כי אין עכשיו אפשרות להגיע לארץ, אבל מפגש מאוד מאוד מוצלח. שלא רק אני שאלתי שאלות, אלא גם הקוראים יכלו לשאול שאלות ולקבל תשובות.
אני רוצה לשאול אותך רגע על מרק סוס. מרק סוס הוא כן ספר קיצוני. ואני רוצה לשאול, כמתרגמת, כאשר את נתקלת בטקסט כזה, שבאמת ככה, אני לא יודע איך לא לצאת פוריטן, אבל אני תמיד יוצא פוריטן, אז מה זה משנה? זה טקסט שמותח את הגבולות אולי של מה שמקובל ומה שאנחנו מוכנים להתמודד איתו בספרות הרבה פעמים. כמתרגמת, את נתקלת בטקסט הזה פעם ראשונה. את אומרת לעצמך, טוב, אני לא יודעת, זה נראה לך טבעי, זה נראה לך שזה לא תפקידך בכלל לשפוט, את אומרת, אני לא רוצה לגעת בזה, מה התהליך שמתחולל מול הטקסט הזה בפעם הראשונה?
אז במקרה שלי, אני זאת שהבאתי את הטקסט הזה להוצאה, והצעתי, ובחרתי את ארבעת הסיפורים, בעצם זה ארבעה סיפורים מתוך 13 בספר המקור, שנקרא משתה, ככה שאני רציתי בזה.
כן.
והם בעצם לקחו את זה על עיוור, את הדבר, הם לקחו את ההמלצה שלה?
לא, תרגמתי חלק מהסיפור הראשון, מרק סוס, וכן, ושיר החפר שמחה עליי, לשמחתי.
כן, גם לשמחתנו.
כן, אני שמחה לשמוע. אבל סורוקין באמת במפגש נשאל את השאלה הזאת, למה הוא משתמש בטכניקות, למה הטקסטים שלו יכולים להתפרש כקיצוניים, ויש לו לזה תשובות, מגוון תשובות, האמת. אז הוא גם הוא מדבר על זה שבני הדור שלו, ובעצם שלי, חיים, באים ממדינה טוטליטרית מלאה, וספגנו בעצם מחזריות ואלימות, ועכשיו היא פורצת החוצה וזה טבעי. הוא מדבר על זה שגם ספרות בעיניו, יש לו דימוי שהוא חוזר עליו, הוא חזר עליו גם במפגש הזה, שספרות בעיניו זה תפקידה לא להיות כיסא נוח, אלא מקלחת קרה. הוא מדבר על זה שספרות, גם במנרגו הוא כותב את זה, זה הספר השני שתרגמנו, שספרות תפקידה לעורר, לבעור. כן.
אני רוצה לשאול אותך בקשר לספר האחרון, מה היה האתגר הכי משמעותי, אולי אפילו לא בקשר לספר האחרון, כאשר אנחנו עוברים מרוסית לעברית, מה האתגרים המשמעותיים בעינייך? מן הסתם יש פערי תרבויות שקשה לגשר מעליהם, אבל מעבר לפערים הברורים, מה האתגר הכי גדול במעבר בין שתי השפות האלה?
אני חושבת שאני לא יכולה להצביע על אתגר אחד, כי זה באמת מגוון. מזג האוויר זה דוגמה מצוינת, כן? הספר האחרון זה מסע בשלגים. היה לי מעט מאוד... זאת אומרת, הייתי צריכה להמציא דברים כדי להעביר את כל מזג האוויר הזה מרוסית לעברית. יש כמובן את הפנייה ברבים, מה שמאיה שאלה על אבא, כן? בגוף שני רבים, שזה משהו שהולך לאיבוד, ואז גם יחסי הכוחות קצת מטשטשים.
כן, אין הרבה מילים לשלג, זה בעיה אצלנו.
אין הרבה מילים לשלג, ואין לנו
את... מילים לשלג, גם אין הרבה מילים לכל הטרגיות הזאת. האמת והתוגה שהוא קורא.
וגם אין לנו את היחס הזה של כבוד בשיחה. זאת אומרת, אין לנו את המנעד הזה של כאילו, עם האנשים האלה אני מדבר ככה, עם האנשים האלה אני מדבר ככה. אני מדבר עם כולם אותו דבר. כולם...
כן, פה גם מדובר בשפה היא, הוא מסגנן את זה, גם עלילה קלאסית וגם הוא משתמש בשפה של סוף המאה ה-19. ואז הוא שותל שם כל מיני אלמנטים עתידניים. אז יש גם קפיצת משלבים. דווקא בקפיצה עתידנית היה לי הרבה יותר קל.
פולינה ברוקמן. פולינה ברוקמן, דיברנו על ולדימיר סורוקין ועל סופה, שזה ספר נהדר ומומלץ, יצא בהוצאת לוקוס. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה לכם.
תודה רבה.
ביתרה.
יש לנו עוד סיפור,
נכון, אנצ'יק. לפני שאנחנו ממשיכים, אנחנו עם פרויקט הסיפור הקצרצר שלנו לרגל היום הקצר בשנה. עכשיו אנחנו נשמע סיפור של הסופר יוסי סוכרי, בין השאר הוא חיבר את המזלג, לא תקין רומנטית, מקלטו, רמיליה ומלח הארץ. בואי נשמע.
לרומינה, סבתה של גבריאלה לוין, הייתה חרדת מוות כה גדולה, עד שלפעמים היא רצתה למות על מנת שלא לחוש בה. גבריאלה התוודעה לחרדה הזו של סבתה מאז שהייתה בת 15, ובכל הזדמנות שנקראתה בדרכה ביקרה אותה בביתה שבשכונת אבו טור בירושלים על מנת להרגיע. היא עשתה זאת כמעט תמיד על ידי נגינה בפסנתר בקשטיין כנף, שהיה מונח בפאתי הסלון רחב הידיים ועמוס התמונות של סבתה. בדרך כלל גבריאלה החלה את נגינתה בסונטה לפסנתר של באך האהובה עליה, וכאשר סיימה אותה הייתה קמה על רגליה ומביטה על פניה של סבתה. אם הללו נראו לה רגועות, היא התיישבה על מסעד הכורסה של סבתה ולטפה את ראשה. אם סבתה נראתה לה עדיין מתוחה, הייתה שווה לנגן את הסונטה מספר 14 לפסנתר של בטהובן, השנואה עליה, ושסבתה עבד מאוד, ולשמעה עצמה את עיניה, והפכה כל כך שלווה עד שנראתה כאישה מתה.
אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, מגזין הספרות היומי שלכם, עם סטטוס ספרותי מהפייסבוק, והפעם אני פשוט אקרא שיר שפרסמה המשוררת מרים גולן בפייסבוק, והוא נקרא כיסוי ראש. יום אחד את התחרתי על זה. כשתהיי מבוגרת ותראי אותן שופעות, מתפקעות, כשתראי אותם חבוקים, אחוזים, נושאים זו את זה מעלה, מטה. ילדייך יגדלו, יהיו להם חיים ובתים, את תתקפלי כעובר על מיטת יחיד כדי לחסוך מקום. יום אחד את התחרתי על זה שלא בחרת לחיות, להשיל את העשור הכרוך לוחץ על הרקות. הן תמיד גרות בצמוד קרקע המעצבות החדשות, הן מלחימות קיראי חלום לעירייה צבעונית, מלהקות נשים גבוהות ודקות מאופרות היטב. ואת אומרת, הנה, זה יפה, יש לך ראיות, את אומרת, הדר והצילות, אבל את משקרת, את אחרת. קרובה כל כך לאדמה, את לא נראית כמותן. יום אחד את התחרתי על זה. את עומדת מול עצמך שהיית במראה, את יודעת, את אישה אחרת כך. הרעמה הזו, אדמה ומים, אופליה של מילי פרחים בשערך, נושרים כמו השנים. את יכולה להתחיל מחדש. איש לא ידע כמה בכית. כמה קינית בבנות בחצאיות ארוכות ושרבולים בקיץ. מתפחות ברחביה. איך היבטת בצל שהטלת לפנות בוקר, נע כמעט בריקוד, בלבוש מלא, שביס, תינוק מורסל בזרועותייך. ככה רצית, חתומה באהבתו. מקילומטרים, הן אומרות לי יום אחד, את התחרתי על זה. אבל האם תאהב אותי גם בלי? גם כשיהיה גלוי לפניך, עד כמה אני נטועה בחומר. מביטה בי דרך עיני העולם, לא רואה את התוך, מאבדת מילים, כמו הנערה שלא יצא ימים מהבית, כדי שלא יראו שהשמינה. כלום לא השתנה. חוסר ביטחון זה חוסר אמונה. כאילו שיפלה ממך לחרוש לי דרך, ככה, בחצאית שדהתה, בקשירה מרושלת עם המטפחת הזו, שמוסיפה לי עשור על כל הנצח שאני חותרת ולא מגיעה. מרים גולן.
שיר יפה מאוד.
כיסוי ראש.
כן. אנחנו עומדים לקראת סיום, אבל אנחנו נשמע עכשיו את הסיפור האחרון שחותם את פרויקט ספרות הבזק שלנו לרגל היום הקצר. את הסיפור הקצרצר הזה כתב ניר ברה, מחבר, בין השאר מחבר הספרים העולם ושמועה, יקיצה, צל עולם, אנשים טובים, מחסיר החלומות ועוד. בואי נשמע אותו.
עשיתי הכל לאט בכוונה, עד שאחו שוב את הכוח בשרירים. אוסטן ואני היינו בערך באותו גובה, אבל הוא לא היה חזק כמוני. ירדנו לפני במדרגות, ואז הסתכלתי במראה של יד הדלת, ותכננתי שלושה צעדים. אם אעשה אותם טוב, אולי נחיה. נתתי לנוע לצאת ראשונה. צעדתי צעד אחד מהיר לאחור, ונתתי מרפק לפרצוף של מרגרית. היא נפלה אחורה כמו אבן. מרפקים כאלה כבר אהבתי באנשים יותר גדולים, והם קרסו לרצפה. אוסטן תפס אותי. הסתובבתי לה ונגחתי בפנים שלו. ואז עקרתי את המראה מהקיר, ריסקתי אותה על הראש שלו, באתי בכל הכוח בחזה שלו וקפצתי החוצה. נועה ואני רצנו למכונית. הבנתי באיחור שהייתי צריך לזנק אל האקדח.
אני מאוד אוהב את זה.
כן.
קודם כל יש שם מכות. זה דבר שאני...
מכות. גם אתם קראתם לזה מכות שהייתם ילדים? או רק אצלנו בהרצליה קראו לזה מכות?
בעיקר חטפתי, אז לא דיברתי על זה.
אצלנו קראו לזה מכות. אני לא חטפתי ולא החטפתי, כי הייתי בת.
יש מכות, אומרים יש מכות.
יש מכות, נכון?
טוב, תראי כמה הרבה אפשר להגיד בכל כך מעט מילים, לו רק הייתי משכיל ללמוד משהו מהפרויקט שלנו, של הסיפורים הקצרצרים לרגע ליום הקצר בשנה. אפשר להגיד המון במעט מילים. אני לא נותן לזה להפריע לי, אני אמשיך ככה. אני חושב אבל שבאמת, יש לנו שש דוגמאות מאוד מאוד יפות, להרבה אלימות, יש אלימות מופגנת אצל ניר ברם, יש גם אלימויות אחרות בסיפורים ששמענו, ואפשר בהחלט לראות מה מעסיק בן אדם, מה, זה תוחם את הדבר הזה, נכון? אומרים למישהו, 100 מילים גו, אז הוא צריך נורא להתמרכז ולהתכוונן, וזה מאוד מעניין לראות מה הדבר שחשוב לכל אחד מהסופרים האלה להגיד בדיוק במאה המילים שניתנו להם.
נכון, לי זה גרם לחשוב על העניין הזה שאנחנו, אני חושבת שדיברתי על זה פה פעם, על הסיפור הזה של ההקראה בקול של אדם את הטקסט של עצמו. עכשיו, הרי יש היום ספרי שמע, שזה מישהו מקריא ספרים, כאילו אנשים שומעים ספרים.
נכון.
אבל זה כל כך הגיוני שמשוררים וסופרים גם, אבל קודם כל ספרי שירה, שמשורר יקרא את ספרי השירה של עצמו, ואנשים יוכלו לשמוע את זה.
כן.
בספרי שמע. אבל גם עם סיפורים קצרצרים, זה, יש בזה איזה משהו.
נכון.
כשהאדם עצמו מקריא אותם בשבילך.
זה בהחלט נכון.
זה מוסיף. זה חלק, זה חלק מהדבר.
הם יודעים איך זה אמור להיקרא, כלומר, איך אתה אמור לנוע בתוך הטקסט, מה צריכה להיות האינטונציה, הם יודעים, הם יודעים, הם כתבו את זה. עם הדבר הזה, אנחנו נסיים, אנחנו כמובן נשוב מחר. תודה לתמר בנימין שהפיקה את התוכנית ואת פרויקט ספרות הבזק שלנו. תודה לאבי שמאי ולחן עוז שהיו איתנו כאן באולפן. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ובעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. ניפגש שוב מחר.
להתראות.